אם כן, בעצם זה פה הפסוק האחרון, הפסוק האחרון שאנחנו מביאים בבידוי ביקורים, שמתאר את יציאת מצרים, ויציאת יושב מצרים ביד חזקה, ויזרוע נטויה, מורה גדול, באותות ומופתים. אז בראשונה דרשנו את הפסוק הזה, קודם דרשנו ועשם השם מצרים, השם ולא מלאך ולא שרף. אחר כך את חמשת המילים, יד חזקה, זרוע נטויה, מורה גדול, אותות ומופתים, הייתה דרישה ראשונה, יד חזקה זה חמשת הראשונות, זרוע נטויה זה חמשת האחרות, גילוי שכינה, אותות זה המטה, מופתים זה הדם, שמביאים לזה את הפסוק, ונתתי מופתים בשמיים ובארץ, דם ואש ודמעות עשן, זה הפסוק. דבר אחר, זה פירוש אחר לחמשת הדברים האלה. הגר"א מסביר, ואני לא רוצה עכשיו להאריך, אפשר להסתכל שם, זה אריכות לשון, הוא מסביר למה דם צפרדע הם המכות שעליהם נאמר יד חזקה, למה קינים ערוב במיוחד הם שתי מכות שעליהם נאמר זרוע נטויה, למה דווקא דבר ושכין הם מורה גדול, למה דווקא שכין פרד הרבה זה אותות, וחושך ומכת בכורות הם מופתים. בכל אופן, במדרש השני הוא אומר, אלו עשר המכות שהביא הקדוש ברוך הוא למצרים מצרים, הוא מונה פה את עשרת המכות, רבי יהודה נותן בסימנים דצח חדש באחת. אני רוצה בקיצור לומר בכל אופן כמה מילים על עשרת המכות. א', אמרתי לכם את מה שכתב בשפת אמת, כתובים בהרבה, בעשרה מאמרות ברא השם את העולם. מה פירוש בעשרה מאמרות ברא השם את העולם? ויומר אלוקים זה הרצון האלוקי, זה האומר האלוקי, זה המגמה האלוקית. עשרה מאמרות של מעשה בראשית אלה דברים עליונים נסתרים, אבל השורשים האלה הם מתגלים גם במציאות ההיסטורית על מנת שהמגמה האלוקית תופיע. אלו עשרת המכות שהיכה השם ממצרים כדי שעם ישראל יצא ממצרים ויקבל את עשרת הדיברות, שהם ההופעה המוסרית לאדם של עשרה מאמרות. עשרה מאמרות זה האומר האלוקי העליון הנסתר, הכוונה האלוקית הנסתרת בבריאת העולם, שנברא בעשרה מאמרות. כלומר, מתוך חשבון עשרה, אתם יודעים, זה תשע פרטים, והנקודה השירית כונסת הכל. חז"ל אומרים, כתוב תשע פעמים ויומר אלוקים, אז הגמרא אומרת, למה עשרה מאמרות? הרי יש רק תשע פעמים ויומר אלוקים. אומרת הגמרא, בראשית נמי מאמרו. כלומר, הנקודה השירית שהיא כונסת את הכל באחדות אחת, זה בשביל ישראל שנקראו ראשית, בשביל תורה שנקרא ראשית ברא אלוקים את כל השמיים והארץ, בראשית נמי מאמרו, או בלשונו של רבי של רבי של אונקלוס, בחוכמתה ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כלומר, המילה בראשית זה שורש החוכמה האלוקית שכוללת את הכל באחדות אחת. כנגד זה עשרת המכות, אבל הפרשים אומרים בסדר הפוך, בראשית זה כנגד מכת בכורות. ויומר אלוקים יהי אור, כנגד זה החושך, וכך הלאה. הסתכלו על הפסוקים ויש הקבלה מלאה בין עשרה המאמרות ובין עשרת המכות שהיכה השם את מצרים. למה? כי בריאת העולם מתממשת עכשיו בבריאת ההיסטוריה של עם ישראל, שהיא זו שצריכה לממש את כל המגמה האלוקית בעולם. וכמו שאמרתי לכם, ששבעת ימי הפסח הם כנגד שבעת ימי הבראשית. וכמו שהעולם נברא על ידי עשרה מאמרות, שבעת ימי הפסח הם נבראו על ידי עשרת המכות. שהמגמה היא כמובן לקבל את עשרת הדיברות, שזו הופעת החוכמה האלוקית הנסתרת כתורת חיים של אומה. יש חלוקה נוספת של עשרת המכות, רבי יהודה היה נותן בהם סימנים דצח, הדש ואחב. המהר"ל אומר שזה בא לברר שוב את שלטון השם יתברך בכל המציאות כולה. דצח, דם צפרדי הכינים, זה באדמה ובמים שהם הבסיס של הכל. הדש, הרוב דבר שכין, זה בעלי החיים שבין שמיים וארץ. ברד, הרבה חושך, זה מכות בשמיים. כלומר, 9 מכות ראשונות זה בארץ, בבעלי חיים שמעל הארץ ובשמיים. ומכה אחרונה, מכת בכורות, זה כמובן מעל השמיים, זה מלאך המוות, זה סוד החיים, הוא חותם את הכל. יש כמובן הרבה מאוד מדרשים על עשרת המכות, אז לא נאריך בזה עכשיו. אני רק אומר שזה לא רק מכות במובן השלילי, זה העלאת המציאות. לפעמים, אתם יודעים, המכה היא מעמידה את הדבר במקום. ריבונו של עולם הוא לא רק בורא את עם ישראל, שמופיע עם ישראל בהיסטוריה, כל המציאות כולה מתארגנת מחדש. הופעתו של עם ישראל בהיסטוריה היא נוגעת להוויה כולה, שהיא מקבלת עכשיו את ערכה, וכאילו הצד הרע שבה מוכה, מפני שכל המציאות כולה לכל מדרגותיה, משמיים וארץ ומה שביניהם, הם צריכים להיות לטובתם של ישראל. ומזה אחר כך באים כל הניסים של עם ישראל בכל הדורות. מזה אחר כך יכול יהושע להגיד שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. מזה אחר כך יכול רבי חנינא בן דוסא לשים את רגלו על חור הערוד והערוד נושך אותו והוא מת הערוד. כלומר, שלטון ישראל בטבע כולו, משמי שמיים ועד תחתיות הארץ, מתחיל בעשרת המכות של יציאת מצרים, ומשם זה נמשך לאותות ולמופתים ולניסים במשך 1500 שנה מיציאת מצרים ועד חתימת התלמוד. 1500 שנה, 1800 שנה של גילוי שליטת עם ישראל בכל מערכות הטבע מלמעלה עד למטה. כי הגמרא מלאה בכוחם של חכמי ישראל לחולל ניסים. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. עולם הטבע עומד לפקודתנו. כל החשבון הזה הוא מתחיל בעשרת המכות. כן. איפה? מה הדבר השני שאמרת? איך? תראה, בכל זאת יש משמעות לזה שבתורה לא מסופר שום דבר מהאותות ומופתים הללו. ויותר מזה, פרשת וירא כתוב, וירא אל אבות בכל שדי ושמי השם לא נודעתי להם. אז יש פה כן מפורש בכתוב שיש פה הופעה של מדרגה חדשה בנהגת עם ישראל. אז טוב, צריך גם להסביר פה ושם, אבל בדרך כלל בכל סיפורי אבות יש ניסים נסתרים בדרך הטבע, לא ניסים גלויים. ברור שגם הריבוי של הצון של יעקב זה נס. ברור שההצלחה של יוסף מצרים זה נס. ברור שההצלחה הגדולה של אברהם בארץ ישראל, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, העושר שלו ועזרה מהשערים, האמצעה וכו'. אבל המקרא לא בחינה מקפיד לתאר לנו את כל הניסים האלה דווקא בדרך הטבע. כשהמקרא רוצה לספר על ניסים גלויים, הוא יודע לעשות זה יפה מאוד. והמקרא גם אומר, והרא בקל שדי, שמי השם לא נודעתי להם. עשרת המכות שם הוויה שבו נברא העולם, בהופעתו, בהיסטוריה של עם ישראל, בהיסטוריה ממשית, מתחיל באופן היסטורי בעשרת המכות. ומשם, כמו שאמרתי, 1800 שנה העם הזה, הוא חוזר וקורע את הירדן, הוא חוזר ומעמיד את השמש ואת הירח, הוא חוזר ועושה ניסים ונפלאות לאורך השנים כולם, מפני שמתגלה שלטון עם ישראל על עולם הטבע. כן.
אבל נברא בשם
אלוקות, לא, בשם השם. יודקה, היה רבי יוסי הגלילי אומר. כן. אמרתי, עשרת המאמרות, שזה הרצון האלוקי הנסתר, הוא מתגלה בהנהגת ההיסטוריה בעשרת המכות, והוא מתגלה כתורת מוסר שהאדם חי אותה בעשרת הדיברות. זה אותם שורשים עליונים של החוכמה האלוקית. החוכמה האלוקית יורדת להנהיג את ההיסטוריה, זה עשרת המכות, החוכמה האלוקית יורדת לתת לאדם תורת חיים שבו הוא משווה את דרכיו לרצון השם, זה עשרת הדיברות. רבי יוסי הגלילי,
לא הבנתי מה שהרב אמר שהמכות לא היו רק במובן השלילי, איך זה מתחדר עם זה שישראל זולחים בטבע, לא הבנתי.
אמרתי רק את המשפט הזה, שהמכות לא באו רק בשביל להפחיד את המצרים ולהוציא את ישראל למצרים, אלא מכות התחילו עידן חדש בהיסטוריה. הקדוש הוא היקה את כל הבריאה כולה מלמעלה עד למטה ומסר אותה ברשותם של ישראל. ולכן גם אמרתי, האותות זה המתה. העובדה שהניסים באו בפקודתו של משה והלכו בפקודתו של משה, זה שלטון ישראל על הטבע. רבי יוסי הגלילי אומר, מנין אתה אומר שלקו המצרים מצרים 10 מכות ועליהם לקו 50 מכות? ואז הוא מביא ראיות מפסוקים. במצרים מה אומר? הם חתומים אצבע, ועליהם אומר מה אומר? ויית היד הגדולה. כמה לקו באצבע 10 מכות? הם אומר מעטה, במצרים לקו 10 מכות, עליהם לקו 50 מכות. מהר"ל מסביר, 5 זה התפשטות של נקודה אחת לצדדים שונים. זאת אומרת, כשנקודה מתפשטת ל4 פינות, אז יש בסך הכל 5 נקודות. כלומר, ההבדל בין אצבע לבין יד, אצבע זה כוח פרטי, יד זה כל היד. מה שחז"ל רוצים לומר פה זה שאם במצרים עדיין ההתמודדות היא פרטית מול לשבר את גאוותם של המצרים, כשאנחנו מגיעים לים יש שם משהו כבר קוסמולוגי. החז"ל אומרים שכל הממות שבעולם נבקעו. אפשר לצייר את זה כמובן בכל מיני מובנים, מה פירוש הממות שבכל העולם נבקעו, אבל אפשר גם לומר את זה בצורה הכי פשוטה שיש. כאשר מתפנים מים בים סוף ברוחב אדיר שלפנות מקום למיליוני אנשים לעבור, תארו לעצמכם כמה כמויות מים צריכים להתפנות מהם לצדדים, מכיוון שכל האוקיינוסים בעולם מחוברים, פירושו של דבר צונמי אדיר בכל מרחב כדור הארץ. כלומר, קריאת ים סוף זה לא רק אירוע פרטי לאפשר פה ליהודים לברוח. גלי ים אדירים שוטפים ומציפים ומתרוממים לגבעים בכל האוקיינוסים, בכל הממות שבעולם. כל העולם עומד ורועד ומבין שקרה פה משהו חדש, שמופיע פה עם חדש, שמתחיל פרק חדש בהיסטוריה של העולם. ההבדל בין אצבע ליד זה ההבדל בין משהו פרטי למשהו כללי, אומר המהר"ל. וזה הלימוד שמאיר רבי יוסי הגלילי. רבי אליעזר אומר, מניין שכל מכה ומכה שביא הקדוש ברוך הוא מצרים הייתה של ארבע מכות, שנאמר וישאל הרב האחרון פה עברה וזעם צרה ומשלחת מלאכי רעים, עברה אחת וזעם שתיים צרה שלוש מלאכים, ארבע אם הוא מתה מצרה לקור, ארבעים מכות אם לקור מתיים מכות. מה אומר רבי אליעזר? רבי אליעזר מדבר על האיכות של המכה במצרים. זאת אומרת, כל המדרשים מסכימים שהיחס בין מצרים לים זה כמו היחס בין אצבע ליד, בין משהו פרטי מול המצרים לעומת יד שהיא מתארת משהו קוסמי, משהו כלל אנושי, משהו אוניברסלי. אלא שהם מרחיבים את משמעות המכה במצרים. כל מכה במצרים היו לה ארבעה משמעויות שונות. למשל, אפשר לצייר ככה, בואו ניקח רגע דוגמה. המים נהפכים לדם, בסדר? אז מכה אחת יש בזה שאנשים צמאים ולא יכולים לשתות. על מכה שנייה יש בזה שהם לא יכולים לשקוט השדות, והם כתוצאה מזה מגיעים למשבר כלכלי עצום. אולי גם שהבהמות לא יכולות לשתות ובהמות מתות. מכה שלישית שיכולה למשל להיות מזה שבני אדם לא יכולים להתרחץ, ואז ההיגיינה נופלת ופורצים הרבה מחלות. ודבר רביעי שיכול להיות בזה, שלמשל התינוקות מתים, כי יולדים תינוקות, אם אי אפשר לרחוץ את הילדים ואת את התינוקות והכל נשאר מלוכלך, אז התינוקות מתים. זאת אומרת, זה רק דוגמאות, אני לא אומר שזה מה שאני, רק אומר שרבי אליעזר רצה לומר שכל מכה זה לא רק הדבר כשלעצמו, אלא הביטוי שנאמר ישלח בהם חרון אפו, עברה וזעם וצרה משלחת מלאכי רעים. זאת אומרת, הוא מפרש ככה, וישלח בחרון אפו, מה פירוש חרון אפו? ארבע דברים, עברה וזעם וצרה משלחת מלאכי רעים, ארבע דברים. אמור במצרים, כל מכה הייתה בעלת איכות של כאילו ארבע מכות. המהר"ל אומר, לארבע רוחות השמיים זה רטט, כל דבר יש לו ארבע צדדים שונים, ימין ושמאל, קדימה ואחורה. אז זה רוצה לומר שכל מכה שהמצרים קיבלו במצרים, הם חטפו אותה בארבע תחומים שונים, בארבע ממדים שונים. זה יכול להיות גם מד רוחני למשל, שזה הטיל פחד ועצבנות ויצר כל מיני תופעות פסיכולוגיות, פסיכופתיות, כתוצאה מה... הלם והפחד של המכה. זה באופן כללי הרחבת העוצמה של מכת מצרים. רבי עקיבא אומר, מעיניין שכל מכה היא של חמש מכות. כלומר, רבי עקיבא מוסיף לא ארבע אלא חמש. מסביר המהר"ל מהי הנקודה החמישית, היא זו שמקשרת את ארבע הנקודות. כלומר, ארבע המכות הם לא סתם דברים נפרדים, אלא כולם קשורים למרכז חיים אחד שהוא התפורר, התמוטט כתוצאה מהמכה, ולכן ראוי לומר שעל כל מכה יש איכות של חמש מכות, ומזה אנחנו מגיעים לים ל-250. הבנתי? רבי יוסי אומר במצרים 10 ועל הים 50. כלומר, רבי יוסי רק אומר שהיחס בין מצרים לים זה 1:5. וזה נשאר גם רבי אליעזר מודלו וגם רבי עקיבא מודלו. רק רבי אליעזר מוסיף שכל מכה מכה במצרים הייתה של 4, מלב 4 ו-200. רבי עקיבא אומר לא 4 אלא 5, ממילא לא 50 ו-250.
זאת אומרת, היחס שווה, אבל מה שונה?
מה?
היחס שווה 1:5.
האיכות של המכה במצרים. לפי רבי יוסי הגלילי זה איכות אחת, לפי רבי אליעזר ארבע, לפי רבי עקיבא חמש. כמה מעלות טובות למקום עלינו. זה מעין סיכום של השבח וההודעה. אילו ציינו ממצרים ולא אסבא את חתים דיינו 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 את חתים ולא אסבא את דיינו האלוקי. אמרתי בתחילת הערב, גם בקדושה יש סדר, יש 15 מדרגות שעולים מעזרת נשים לעזרת כהנים, יש 15, אני לא יכול לדבר עם אנשים דברים יחד איתם. יש 15 דורות מאברהם אבינו ועד שלמה המלך, שזה הלבנה במילואה. יש 15 ימים מרגע שהלבנה מופיעה עד שהיא מלאה. כי ביוד קי השם צור עולמים, יוד קי זה שם השם, יוד העולם הבא, אי העולם הזה. 15 המעלות מכוונות בספר תהילים, יש 15 שיר המעלות. העלייה שיש בעולם הזה מחולקת ל-15 מדרגות, וגם ביציאתם של ישראל ממצרים יש 15 מדרגות שמחולקים לשלושה חלקים. אתם רואים, חמשת הדברים הראשונים זה מה שעשה במצרים, הוציאנו ממצרים, עשה בהם שפטים, עשה באלוהם, הרג את בכוריהם ונתן לנו את ממונם. כל זה שייך ליציאה עצמה ממצרים. אחר כך אנחנו ממשיכים ומתקדמים, קריאת ים הים, שמעבר למה שיצאנו על ידי כך במצרים, היא מרוממת אותנו לתוכן הפנימי השביעי של פסח, ראתה שפחה על הים, והבירנו בתוכו בחרבה, ושיקה צרינו בתוכו, וסיפק צורכנו מדבר 40 שנה, וחילנו את המן. חמישה מדרגות שהן שייכות לאותם 40 שנות יצירת עם ישראל. ומעל גבי זה חמש מדרגות עליונות של קדושת ישראל, שבת, קרבנו לפני הר סיני, הרב ציודה היה מדבר על זה, מה זה עוזר לנו שקרבנו לעם סיני אם לא נותן את התורה, אלא עצם המעמד, עצם המפגש, עצם ויחן שם ישראל נגד היער, זה מדרגה עליונה של הופעת שלמות החיים הישראלית, על גבי זה נתנו את התורה, הכניסנו לארץ ישראל ובנה לנו את בית הבחירה. כל יציאת מצרים היא מכוונת אל השלמות של שבת, תורה, ארץ ישראל ובית המקדש. כל זה לחפר על כל עוונותינו, כלומר לתקן את המציאות ולהחזיר אותה אל המדרגה, אותה מדרגה שהיא בראשית המחשבה אלוקית. אדם הראשון לפני החטא יתהלך לפניי ויהיה תמים, ניקוי כל החולשות וכל העוונות, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. בלילה הזה אנחנו לא רק חוגגים את יציאת מצרים, אנחנו תמיד זוכרים את המטרות של יציאת מצרים. אנחנו תמיד חייבים לחתום באותה הכרה שיציאת מצרים היא מביאה אותנו לשבת, לתורה, לארץ ישראל ולפסגה של הכל, בית הבחירה. עד כאן סיפור יציאת מצרים. אבל כאן, מכאן מופיע לשון מיוחד במשנה בפסחים. רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו אם פסח מצא ומרור. כלומר, מעבר למצווה לספר על נפלאות יצירת מצרים ואיך היא הייתה ולאן היא מובילה אותנו, יש צורך מיוחד לברר את שלושת היסודות של יציאת מצרים, את שלושת המצוות העיקריות שנוהגות בערב הזה, פסח שעל מצות ומרורים יאכלו, פסח מצה ומרור. וסובר רבן גמליאל שמי שלא אמר שלושה דברים אלו לא יצא ידי חובתו. בליל הסדר אי אפשר להירדם כשמגיעים הנה, מפני שמי שלא אמר את שלושת הדברים אלו יצא ידי חובתו. עכשיו אני אעבור את זה בזריזות, כי הרחבנו מאוד בעניינים האלה, רק אם זה באמת לחוץ.
למה שבת נכנסת לרשימה פה? ארץ ישראל, תורה, שבת?
נו, שבת זה כל מעלתם של ישראל, שבת קביע וקיים. השבת זה השבת בראשית, זה התחליט של כל מעשה שמיים וארץ. בלי שבת אין תורה, כולה אלמה מודים שתורה ניתנה בשבת. יש ויכוח אם זה עבר סיוון מאותה שנה או זין סיוון, אבל אין ויכוח זה היה בשבת, כי השבת זה התכלית של כל מעשה שמיים וארץ. השבת זה גילוי המגמה האלוקי של כל שמיים וארץ, וישראל הם, ישראל זה בן זוגם של השבת. יש מדרש מפליא, אתה יודע, הראשון מול שני, שלישי מול רביעי, חמישי מול שישי, שבת אין לו בן זוג, ישראל בן זוגם. זאת אומרת, שבת זה דבר מיוחד ששייך לסגולתם של ישראל וגאולתם. התורה היא זו שמוציאה מן הכוח אל הפועל את ישראל, ובית הבחירה זה ההופעה של חיבור ישראל לאביהם של השמיים. בית המקדש נקרא צוואר, כמגדל דבר צוואריך קשור לתרפיות, כמו הצוואר שמחבר את הראש לגוף, כך בית המקדש מחבר אותנו לריבונו של עולם. כן.
למה ודיינו?
דיינו זה רק בא לומר, לא חס ושלום שאנחנו יכולים להסתפק באמצע. אי אפשר. ביות כהשם צור עולמים, העולם זה שלמות אחת. אם תחסר אחת המדרגות האלה אין כלום. אבל אנחנו צריכים ללמוד להודות ולשבח ולהלל על כל דבר בפני עצמו, כי כל דבר בפני עצמו זה מדרגה שבאמת מבחינתנו דיינו, אלא שוודאי שמצד הקדוש ברוך הוא הכל זה שלמות אחת, אי אפשר לחלק בין השלמויות האלה. אבל אנחנו יודעים שכל אחת מ-15 המדרגות האלה היא מדרגה שגם אילו היא הייתה ניתנת בפני עצמה, אילו היפותטי כזה, היא לא יכולה לתת בפני עצמה, אבל אילו היה דבר כזה, כבר היה ראוי להודות וללא לשבח על כל הדבר הנפלא הזה. כן. ספור לאה זה כבר עכשיו 2 בלילה, שתית קצת יין, אז... בוא נספור בכל רב. שהוציאנו ממצרים ועשה בהם שבטים ועשה בנו ועשה באלוהם והרג את בכורם ונתן לנו את ממונם. די די אלו, די די אלו, די די אלו, די די אלו, וקרא לנו את הים והעבירנו בתוכו בחרבה ושיקה צרינו בתוכו וסיפק צוחנת ב-40 שנה וחילנו את המן. דיינו, די דיינו, די דיינו, די דיינו, 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 ונתן לנו את השבת וקרבנו לפני הר סיני ונתן לנו את התורה והכניסנו לארץ ישראל ובנה לנו את בית הבחירה ונכפר על כל מתינו. די 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 טוב, פסח, משקע ומרום. פסח, מה לא שומע, מה? אמרתי, המספר 15 מאברהם אבינו, כן. כן. אברהם, יצחק, יעקב, יהודה. נכון? 4 דורות? אחר כך במגילת רות בסוף יש 10 דורות מיהודה ועד דוד. אז עוד 10 דורות. אז דוד 4 ועוד 10 זה דוד 14. שלמה 15. ותפתח ספר תהילים יש 15 שיר המעלות שם. טוב, הלאה. אנחנו פסח מצה ומרור, אנחנו נעבור את זה בזריזות כי הזכרתי את זה כבר. פסח שהיו אבותינו אוכלים בזמן שבית המקדש קיים על שום מה? על שום שפסח הקדוש במתי ישראל. כלומר, מה הוא שם פסח? על שם הפסיכה. למה זה על שם הפסיכה? כי מה בעצם אומרת הפסיכה? ובאמת למה שלא יפסח? אנחנו צדיקים אין רשעים. אבל זה בדיוק העניין. וערך מתבוססת בדמיים ואת ארום ועריה ואומר לך בדמי חיי. כלומר מצד הנגלה כתוב שעוזה על המים כתרק, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. למה פסח השם על בתי בני ישראל? בגלל הסגולה האלוקית שברא בנו. כלומר, באמת מצידנו, מצד מדרגת החיים שלנו, מצד הנגלה שלנו, לא היינו רואים כבר לחיות. איך קנינו את החיים שלנו? ולא סתם קנינו את החיים שלנו. קנינו את החיים שלנו במדרגה שנצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. איך? על ידי זה שהקדוש ברוך הוא בחסדו פסח על בתי בני ישראל. מאותו רגע נקבע שכל החיים שלנו זה בלתי להשם לבדו. כיוון שבאמת מהצד האנושי לא היינו רואים להישאר ולא היה הבדל בין בכורות מצרים לבין הבכורות שלנו. אבל הפסיכה שפתח השם על בתינו היא באה מצד מה? בני בכורי ישראל. שם נקבע ההגדרה הזאת שאנחנו נבחרנו על ידי השם בני בכורי ישראל, והוא גאל אותנו, ולכן אנחנו מקריבים קורבן פסח. והזכרתי שמה זה קורבן פסח? לבטא שכל החיים כולם הם להשם לבדו, כמו העין של יצחק, אלא שקורבן פסח זה קורבן יחיד וקורבן ציבור. האומה כולה וכל אחד מיחידיה, יש לנו התעוררות של עמדת חיים כזאת שאין לנו חיים אלא חיים אלוקיים, וחיים שאינם אלוקיים אינם חיים כלל. מושכני אחריך ונרוצה. זה קורבן פסח, קביעת ערך החיים הישראלי שהוא כולו להשם לבדו. למה? בגלל שפסח השם לבתי בני ישראל, בגלל ששם הקדוש ברוך הוא קבע את הסגולה האלוקית הנצחית, כי לי בני ישראל עבדים, עם זו יצרתי לי, תילתי יספרו. הפסיכה שהיא באה לא בגלל הזכויות שלנו, אלא בגלל הסגולה והבחירה האלוקית. מצא זו שאנו אוכלים על שום משהו שלא הספיק צקם של אבותינו החמיץ, עד שנגלה למלך מלכי המלכים, הוא גאה להם. אז אמרנו, השם החיפזון. מה זה החיפזון? בניגוד לדברים אנושיים שהם עוברים תהליכים טבעיים, ועל ידי זה ממילא מורכבים מכל מיני דברים, הרי שהנשמה הישראלית נבראה כפעולה אלוקית שאיננה תחת הזמן, בבת אחת, בחיפזון, ואשר על כן כולה כולך יפה רעייתי ומומען בך, כנגד בגדי לבן של כהן גדול. החיפזון הוא מברר את העצמיות של ישראל, שיש רק את מה שיש בשורש נשמתם. בלילה הזה התגלה שאין לישראל שום רצון אלא להשם, ומזה כוח החירות, ומזה אנחנו אוכלים מצה שהיא מבררת שרק הקמח והמים, רק הדבר היסודי של החיים, הוא זה שעומד בשורש הווייתנו. ואני אומר, החיפזון הוא ביטוי למשהו אלוקי ולא אנושי, כך תכונת החיים הישראלית הם נקבעה כסגולה אלוקית ולא כתכונה אנושית נרכשת על ידי השתלשלות היסטורית. עמים אחרים קובעים את זהותם העצמית בתהליכים היסטוריים שבהם מקבלים רשמים מעמים שונים ולאט לאט מגבשים זהות. אבל הזהות הישראלית היא נוצרה בבת אחת, נזרקה בנו נשמה, מפני שהיא במדרגה אלוקית והיא לא במדרגה אנושית שעוברת תהליכים איטיים כמעט כמעט. ומרור שאנחנו הולכים משום מה, שום שמרו מצרים את החיה אבותינו מצרים, וכמו שהזכרתי, למה אנחנו מזכירים את המרור בלילה הזה, הרי זה לילה של גאולה, מפני שהמרירות הזאת בסופו של דבר לימדה אותנו, ואנחנו צריכים לה גם היום להיות יכולים לסבול את מרירות החיים באותה נקודה שבה הרצון שלנו בפועל עוד לא מתאים לדבר השם, וכדי שנהיה ראויים להיות בני בכורי ישראל, כדי שנהיה ראויים לקורבן פסח, אין קורבן פסח נאכל אלא על מצות ומרורים, כלומר המצה שמבטאת את החירות והמרירות שמבטאת את הנכונות לפעול על פי המגמה האלוקית, גם כשזה עדיין קשה לנו, גם כשעדיין יש יצרים ותאוות שצריך לכבוש אותם, וזה קשה וזה מר לכבוש אותם, אבל זה ראוי. וכאן השיא של ההגדה. בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא מצרים. הרב כשר בהגדה שלו מסביר דבר נפלא. הגמרא הזאת מופיעה מיד אחרי המשנה של רבן גמליאל. הוא רוצה לומר שהדעה הזאת בגמרא חולקת על המשנה. רבן גמליאל אמר שיש רק שלושה דברים שמי שלא אמר אותם לא יצא ידי חובתו. בא הגמרא אומר, לא, יש דבר רביעי. מהו דבר רביעי? חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא מצרים. אם הוא לא מרגיש את עצמו, הוא לא קיים את מצוות הלילה הזו. או, שאלה מצוינת, איך אפשר שנרגיש את עצמנו כאילו אנחנו יצאנו ממצרים? מה אתם אומרים? שאלה טובה, לא? איך אדם היום יכול להרגיש כאילו, מה זה כאילו? חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא מצרים. אבל לא יצא ממצרים, מה זה כאילו יצא ממצרים? מה? לא יצא ממצרים. אני נזכר שאבותה יצאו מצרים, ואני עושה לזה זכר בפסח מצה ומרור, אבל אני לא יצא ממצרים, מה אתה רוצה ממני? אתה עושה משהו בסדר, אבל למה אני יצא ממצרים? למה צריך לראות את עצמי כאילו אני יצאתי ממצרים? איך אני גם רואה את עצמי? לא יצאתי ממצרים, מה אתה רוצה ממני? מה? לא, זה רק אומר שכתוצאה מיציאת מצרים היום אני יכול להשפיע על המציאות. אבל זאת ישרים עם עצמנו, איך אדם יכול להרגיש שהוא יצא מצרים? כן,
אולי הוא, אם הוא ירגיש שהוא חלק מהאומה הישראלית, הוא יבין שהתהליך של יציאת מצרים נמשך עד היום, אז הוא יבין שגם עכשיו הוא ביציאת מצרים, גם עכשיו הוא בתוך התהליך הזה, הוא בעצמו הוא יוצא ממצרים בכל רגע ורגע.
איך אומרים, מתחמם אבל עוד לא. זה דרוש חסידי טוב שמתחמם אבל זה עוד לא. אני חושב קודם כל ככה, כתוב פה דברים מאוד חריפים. לא כתוב כאילו עכשיו אני יוצא מצרים. חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, אבל אנחנו לא יצאנו ממצרים. תשובה, אז התשובה הנכונה היא באמת מה שיוסף אמר, רק ברישה של דבריו. זאת אומרת, תקשיבו, זאת אומרת, זה שייך למה שהסברתי בקורבן פסח, שהוא גם קורבן יחיד וגם קורבן סיבוב. בלילה הזה כל אדם יושב לליל הסדר, לא בתור אישיות פרטית, אלא קודם כל בתור עם ישראל. אתם זוכרים שהסברתי לכם מה זה? מה זה? מה זה? זה ליסדה, נכון? זה, נא להכיר, אתם רואים את זה? זה ליסדה. נכון? כל אחד מאיתנו בליל הסדר צריך להרגיש שהוא עם ישראל. הוא לא מוישה איציק. כן, הוא האצבע של, הוא המוישה איציק של עם ישראל, אבל הוא עם ישראל. עם ישראל יצא ממצרים, פירושו של דבר, אני יצאתי ממצרים. עם ישראל זה אני מרגיש בלילה הזה חלק אינטגרלי מהאומה הישראלית לדורותיה. כל דורות האומה זו מציאות אחת שלמה שאני מקבל ממנה את כל משמעות חיי. בליל הסדר, מי שיושב בליל הסדר כאדם פרטי, לכן אני לא קיבלתי במידה מספקת את מה שאמר עמיחי, שהוא צריך להוציא את החמץ מתוכו והוא צריך לצאת מהמצרים, זה נכון. אבל כאן יש משהו יותר עמוק מזה. כלומר, ברור שאם אני חלק מעם ישראל, ועם ישראל יוצא בכל הדורות ממצרים, אז גם אני עכשיו ממשיך לצאת ממצרים, ויש לזה השפעות על מה שאני מרגיש היום. וזה מה שאמר יוסף, זה שאמרו עמיחי, שצריך להרגיש שגם עכשיו אנחנו יוצאים מהמצרים, ואני עוד אחזור לזה. אבל יש פה משהו יותר עמוק מזה. חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא עצמו יצא בעבר, יצא ממצרים. איך הוא יצא ממצרים? אין אפשרות לראות את זה, אלא אם כן אתה בלילה הזה חי בממד הכללי שלך. אני זה עם ישראל לדורותיו. זה לא רק עם ישראל בדור הזה, זה כל הדורות, ממשה רבנו ועד משיח צדקנו. כל דורות האומה, ממשה רבנו ועד משיח צדקנו, זה הוויה אחת שהיא המהות הפנימית של עצמיותי. ולכן אני שמח ביציאת מצרים, כי אני יצאתי ממצרים. אני זה עם הזה. זהות גמורה בין האישיות הפרטית שלי ובין האומה כולה. אז אני יצאתי ממצרים, אני זה עם ישראל. מה יש לי? אין לי כלום, אני עם ישראל. עם ישראל שכל הזמן ממשיך לחיות ולפעול. נכון, אני פועל את פעולתי היום כאן ועכשיו. חודש ניסן תפשיך סמך ח', שם המקום שבו אני פועל. אבל מי זה אני? גילוי אני עצמי, עם זה התחלנו את הערב הזה. אני זה עם ישראל. מי שיושב בליל הסדר ולא מרגיש שהוא זה עם ישראל, לא יצא ידי חובתו. חייב אדם בלילה הזה להתרומם להשגה הזאת, להרגשה הזאת, לתחושה הזאת, אני זה עם ישראל. אספר לכם משהו. הייתי סיפרתי לכם לפני שבוע בעשרה ימים הוזמנתי לדבר בכנס השומת, בכנס שהיה בקיבוץ יפעת בצפון, 100 שנה ליסוד השומר. השומר זה הייתה קבוצה של אנשים פשוט מדהימים, אנשים מדהימים שמשך שנים רבות עבדו בשביל עם ישראל עד כלות הנפש. נדמה לי שמתוך 12 אנשים שיסדו את השומר, 10 נהרגו בשמירה בסופו של דבר, במהלך של מתוך 12 שנה. 12 שנה אחרי יסוד השומר נשארו במייסדים רק 2 אנשים. אבל כמובן כל הזמן הצטרפו והמשיכו לפעול עוד כמה, הם פעלו לפחות איזה 30 שנה. אבל אז היה כנס 100 שנה לבית השומר. לפניי דיברה פרופסור רות גביזון. מה הדבר העיקרי שדיברה? ישר נגע מה שנקרא בנקודה כואבת שכל האנשים שישבו שם, רובם ישבו שם מכינות לא דתיות, וגם הרבה אנשים מהקיבוצים וממשפחות השומר וכו'. אז היא אמרה, הנושא שעכשיו צריך לברר מדינת ישראל, מה מחייב את הפרט להקדיש את חייו לטובת הכלל. והתחילה לעשות כל מיני חשבונות משפטיים, מה אפשר לדרוש מבן אדם ומה אי אפשר לדרוש מבן אדם, ומוכרחים לבנות ערכים שבהם התרומה לכלל זה חלק מהמחויבות של אזרח למדינתו, ודיברה במושגים משפטיים ומושגים מדיניים של המחויבות של היחיד גם לתת לטובת הכלל. אז כשאני עליתי אמרתי להם, תראו, אני לא חושב שיש בכלל בעיה. הבעיה מתחילה כשאדם חושב שהוא נותן מעצמו למשהו אחר. אבל אם אדם חי את ההבנה שהוא זה הכלל, מה זה הכלל? הכלל זה תמצית הפנימית של כל שאיפות החיים שלי, של כל מטרות החיים שלי. בעמדה האמיתית אמרתי להם, קודם כל אני אומר לכם, תקראו את אנשי השומר. הם הרגישו מסכנים? הם הרגישו שהם תורמים למישהו? הם הרגישו שהם מבטרים על משהו לטובת הכלל? הם היו שמחים, מלא גבורה, מלא אומנות, הם היו מושרים שהם יכולים לממש את עצמם בצורה הכי נפלאה, בזה שהם מקדמים את ישועת עם ישראל. כל המחלה מתחילה ברגע שיש איזה מושג אחר שנקרא מדינה, כלל, עם, ויש מושג אחר שנקרא אני עצמי ואנוכי. ועכשיו השאלה, מה מערכת היחסים בין שני הגורמים האלה? כל זה מחלת נפש של העלם, של שכחת ערך האדם. אני חוזר אל הדף שהקראתי בתחילת הערב. חטא אדם הראשון זה שכחת העצמיות. ובלילה הזה אנחנו חוזרים לגלות מי אנחנו. אנחנו עם השם, אנחנו בני בכורי ישראל. וכל אחד מאיתנו מקבל את המשמעות הפרטית של חייו הוא, במה שהוא איבר אחד מתוך המכלול הזה שנקרא נשמת כלל ישראל, של כנסת ישראל. במצב הזה, הדבר הכי משמח, הדבר הכי נפלא, הדבר שהוא המימוש העצמי הכי גדול שלי, זה לחיות חיים משמעותיים. להפך, אמרתי להם, שאחת הבעיות הגדולות שיש היום במדינה מודרנית, כשהמדינה כבר עושה הרבה מאוד דברים, ואני יודע שיש בוגרים שלנו, שאחרי הצבא הם מתוסכלים, יש להם בעיה. הם מחפשים בחיים לעשות דברים לטובת הכלל, לטובת המדינה, ולא כך קל למצוא דברים משמעותיים. ואדם אומר, מה סתם, אני אעבוד באיזה חברת הייטק, ואני ארוויח כסף, ואני אתקן איזה צ'יפ, אז מה אני מועיל ככה לחברה, למדינה? טוב, שעשות כמובן חשבונות, זה מועיל לכלכלה, וזה בסדר. אבל מי שבאמת רוצה לממש את הצד היותר עמוק של אישיותו, שזה עם ישראל ששב לארצו וחי את חייו, והוא מצליח למצוא חיים כאלה של משמעות שבהם הוא כל הזמן בונה את חיית עם ישראל בארצו, אז הוא לא צריך להיכנס להגדרות משפטיות כמה יחיד צריך לתת לכלל. הוא לא נותן לכלל כלום. הוא חי את חייו האותנטיים. זה מתחיל בליל הסדר, בקורבן פסח, שהוא קורבן ציבור והוא קורבן יחיד, כי היחיד הוא ציבור והציבור הוא יחיד. זה יש רק בעם ישראל, שכל עם ישראל זה נשמה אחת בגופים מחולקים. ולכן ואתה לרעך כמוך, כמוך ממש, כי הוא כמוך. ומי שלא מרגיש את זה בלילה הזה, לא יצא את יכולתו. הנשמה של הלילה הזה לא מתגלה אצלו. הוא עובר ליד החג. כי המהות של החג זה גילוי הנשמה העצמית שלנו. שבו היחיד והכלל, אתה זה היחיד, זה דבר אחד. ולכן אדם מרגיש את עצמו שהוא יצא מצרים. הוא באמת יצא מצרים. אני, מי זה אני? אני זה עם ישראל. זה משמעות חיי, זה כל תקוות חיי, זה כל מה שאני רוצה. זהות גמורה בין האני הפרטי העצמי ובין האני הקולקטיבי של האומה כולה. וכך אני יצאתי ממצרים. לא האצבע הזאת, האצבע הזאת נולדה אחר כך, זה לא משנה. אבל האצבע הזאת גם לפני שהיא נולדה, היא הייתה חלק מעם ישראל. כתוב אגב בספרים הקדושים, אתם יודעים, ששישים ריבו הנשמות שיצאו ממצרים הם שורשי נשמות ישראל שבכל הדורות. וכל היהודים שמתגלים בכל הדורות הם ענפים והתפשטויות והרכבות שונות של אותם 60 ריבו נשמות יסודיות שיצאו ממצרים. כלומר, אפילו כפשוטו, כל אחד מצאנו יצא ממצרים. וההבנה הזאת היא המשך של הבנת פסח, מצה ומרור. בלי להבין פסח על שום מה, מה זה קורבן פסח? מה זה מצה? שזה עמידה על עצמיות שלנו, והמרור, שזה היכולת לעמוד על עצמיות גם בשעה שצריך קצת לדכא כל מיני כוחות וזמר. אז שלושת אלה מובילים בהכרח למסקנה של הכל, שאני מרגיש את עצמי כאילו יצאתי ממצרים. וזה כתוב מפורש, לא את אבותינו בלבד גל הקדוש ולאף אותנו גל שמר, ואותנו הוציאים משם. אומרים גם דור הבנים, למעביא אותן אתן לדעה שמשבר בן. לפיכך אנחנו חייבים להודות. מה פורש לפיכך? בגלל שכל אחד מאיתנו מרגיש את עצמו שהוא יצא ממצרים, עכשיו אפשר להגיד הלל, להודות ולהלל, לשבח, לפעול, אומר, עדר, ועדר, למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים האלה. אני לא יכול להגיד היום הלל על אירוע היסטורי שקרה לפני 3,300 שנה לסבא של הסבא של הסבא של הסבא של הסבא של הסבא, התייחתי כבר הרבה מאוד פעמים סבא שלי. על זה אני עכשיו אומר הלל, איך אפשר? מה, נפלתי על הראש? אני יכול להגיד, זה משהו מאוד משמעותי, זה מאוד חשוב שזה קרה, אני מאוד שמח שזה קרה, אבל מה אתה אומר הלל? אבל אם אתה רואה עצמך כאילו יצאת ממצרים, לפיכך אנחנו חייבים להודות ולהלל. למי שעשה לאבותינו ולנו את הניסים האלו, הוציאנו מעבדות לחירות, מיגון, עבדות זה יגון, לשמחה, לחוש את שמחת החירות, מאבל ליום טוב, מאפלה לאור גדול ומשימות בגולה, ונאמר לפנם שירה חדשה, הללויה. נו, עכשיו המזמרים למיניהם, קדימה. לפנה שירה חדשה, ונאמר לפנה שירה חדשה, נאמר לפנה שירה חדשה, הללויה, הללויה, הללויה. הללויה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם. אנחנו עבדי השם, וזוהי חירותנו, וזוהי שמחתנו, וזה פסגת המחמאות שאפשר לקבל. משה עבד השם, מצאתי דוד עבדי. אנשים הגדולים יותר בעם ישראל זכו בכינוי הזה להיות עבד השם, ואנחנו רוצים להלל את שם השם. שימו לב, אנחנו מעללים את שם השם בשלושת הממדים: זמן, מקום ונפש. יהי שם השם מבורך מעתיו עד עולם, זה זמן. ממזרח שמש עד מבוא מולל שם השם, מקום. רם על כל גויים השם, זה נפש. על השמיים כבודו, משם, מעל כל המציאות, מופיע כבוד השם. אבל מי כהשם אלוקינו, שהוא אומנם מגביל לשבת, אבל באותו זמן הוא גם משפילי לראות, ובאותו זמן הוא גם בשמיים וגם בארץ. והעיקר, לא הולכת אחרי מראה עיניים, מקימים מאפר דל, משפות ירים אביון, להושיבי. למה מקימים מאפר דל, משפות ירים אביון? הדל והאביון, ענייני עולם הזה, לא חשובים ביניהם, ואז הם יכולים להיות ראויים שיקימו אותם. להושיב עם נדיבים, נדיבי עמו, מושיב יקר את הבית, הם הבנים שמחה ללויה. הקר את הבית, כן, זה גם מלשון הכרה, ונהייתה שמחה, זה מה שנאמר על חנה, זה מה שנאמר על סוס תסיס, ותגל ההכרה בקיבוץ בניה לתוכה לשמחה, ארץ ישראל שהייתה הכרה מבלי בניה. מושיב יקר את הבית, אה בנים שמחה לביאה. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לאה, על יהודה וקודשו, ישראל מן שלא פעם, הים רב, הים נוף, הים ונמצוב לאחור, הערים רק ידעו חילים, רק ידעו חילים, הזה, שימו לב רק לנקודה אחת עיקרית שיש בו, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, הייתה יהודה לקודשו ישראל למשלותיו. זאת אומרת, מכאן ואילך, עם ישראל הוא מגלה את שם השם בעולם. ולכן, כשאתם רואים שהים רב הינוס, שעדי ניסו מאחור, ירים כחדו אלים, לפני מי הם רקדו? לפני אדון. מי זה אדון? אלוקה יעקב. כלומר, ריבונו של עולם עכשיו נקרא אלוקי ישראל. והים נס לפני משה, הירדן נסב לאחור לפני יהושע, והרים רקדו חיילים גבעות כבני צון לפני עם ישראל שהולך ושב לארצו, וגם הצור נותן מים לטובת עם ישראל. ודאי שהכל זה השם. אבל ביציאת מצרים, מה קרה? עד יציאת מצרים לא היה באנושות גילוי לשם השם. הקדוש הוא היה מעל כל המציאות, רק מדי פעם היה מתגלה לנביאים. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, מתחיל שלב חדש בהיסטוריה, שהשם מתגלה בהיסטוריה של עם ישראל, וכל הניסים וכל הנפלאות שהשם עושה אותם, הם מתחוללים לכבוד עם ישראל, לפני עם ישראל, בשביל עם ישראל. זה התוכן של המזמור הזה. ומכאן אוחזים את הקוס ומברכים גאל ישראל, ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו, כמו שחזל אומרים, שירה חדשה ללשון נקבה שאין לו המשך, אבל שיר חדש זה לעתיד לבוא, שהוא יהיה קיים לעד. הנני מוכן ומזומן, הנני מוכן ומזומן, הנני מוכן ומזומן, לקיים מצוות עשה של כוס שני מארבעת כוסות לשם ייחוד קודשו הדיון ובשם כל ישראל. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה מבורך. בהצלחה. טוב, אני רוצה להדריך קצת על מצע ומרור. אני לא אדבר שוב על הצד הרוחני שבדברים, אני רק אזכיר כמה דברים הלכתיים. אנחנו מברכים על המצה שתי ברכות. הברכה הראשונה היא ברכת הנהנים, והברכה השנייה היא ברכת המצוות. עכשיו שוב, יש כאן כמה מנהגים, אני לפחות אגיד לכם פה את המנהג שאני נוהג, שזה מנהג החתם סופר, שעניינו כך. תראו, כל שבת המוציא לחם מן הארץ מברך בעל הבית לכולם, נכון? אז גם בליל הסדר עורך הסדר מברך המוציא לכולם על שתיים שלמות, העליונה והתחתונה נוצות למצות שלמות, והוא מברך את זה לכולם. אבל ברכת המצוות, יש אומרים שעדיף שכל אחד יברך על המצווה שהוא עושה. זה לא תנאי בל יעבור, כי הרי יש לנו דין ששומע כעונה, אבל נהוג שבמצוות כל אחד מברך לעצמו. במזון, בעל הבית שמחלק מזון לכולם, הוא מברך המוציא ומחלק לכולם. אבל במצוות עדיף שכל אדם שמקיים מצווה יברך למצווה שלו. למה? הרי המצווה היא מצווה שלי. לכן, מה שלפחות לפי מנהגי חתם סופר, כך הוא אומר, כולם נוטלים ידיים. כולם הם שמים לידם קצת מצות כדי שיהיה להם כזל, ואז אחרי שכולם ישובים, בעל הבית מברך בכל רב, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם מוציא לך מן הארץ, וכולם מתכוונים לצאת בברכה ואומרים אמן, ואז שותקים לרגע. הוא לוקח את ה... אז עכשיו הוא בוצע, כן? הרי הוא ברך המוציא, עכשיו הוא בוצע לאחרים. אז הוא בוצע משני הלחמים, מהמצות השלמות, אבל הוא גם לוקח מהמצה האמצעית, שזה המצה של אכילת מצה, ומגיש לכל אחד מהיושבים שם, אחד מהמצה השלמה ואחד מהמצה האמצעית. כמובן שאין בזה כזית, כי אם צריך להגיש לכולם, אז אין מצה כל כך גדולה. לכן הוא מגיש שני חלקים קטנים, וכל אחד משלים לכזית עם מצה גדולה שיש לפניו. ואז כל אחד לוקח את שני הדברים האלה, מוסיף לזה את המצה שלו, ומברך לעצמו, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם אשר קידשנו מצותיו וציוונו על אכילת מצה. את ברכת המצווה כל אחד מברך לעצמו. אז זה מה שאמרתי, כך המנהג של החתם סופר. יש גם מנהגים אחרים, יש כאלה שהעורך הסדר מברך את שתי הברכות, ואז צריך להתכוון בברכה השנייה, בוודאי גם ברכה ראשונה, להתכוון כשומע ועונה על שתי הברכות. ויש אולי מקומות שכל אחד מברך לעצמו שתי הברכות, אבל לכאורה כל שבת הרי בעל הבית מברך לכולם, אז למה שנעשה את זה אחרת היום? ומצד שני, בכל המצוות אנחנו משתדלים שכל אחד יברך את המצווה. לכן המנהג של החתם סופר שבעל הבית מברך המוציא לכולם, ואחר כך כל אחד מברך לעצמו על אכילת מצה, ואוכל כזית מצה בהסבה, זה לעיכובה לפי חלק מהשיטות. מה זה כזית מצה? יש איזה המון דעות. אני חושב שהמינימום שצריך להשתדל זה שני שליש מצה, שזה כזית. לנשים מקילים חצי מצה, נשים קשה להם יותר לאכול מגברים, אז אנחנו בדרך כלל נוהגים להקל לנשים שחצי מצה זה כזית, אבל גברים כמוכם שיודעים ללעוס יפה שיחמירו ששני שליש מצה, ועכשיו צריך לאכול שני זיתים, אחד באכילת מצה ואחד בקורא, נכון? זאת אומרת בסך הכל צריך לאכול בהתחלה מצה ושליש. שנייה, לא, סליחה, אני טועה. אני אומר שוב, כיוון שאנחנו אוכלים גם מהלחם משנה וגם מצה אמצעית, אני רואה שהרב כותב לאכול שני זיתים בברכה חוץ מהזית של הקורך, כלומר בסך הכל לאכול שלוש זיתים. בדיעבד גם בזית אחת יצא ידי חובתו, אבל לכתחילה לאכול באכילת מצה שני זיתים, כלומר מצה ושליש. במוציא מצה ובקורך עוד שני שליש, אז זה ביחד יוצא שני מצות. לא נורא, זה אמרתי שני שליש כפול שתיים זה מצה ושליש, זה בהתחלה, ועוד שני שליש בסוף לקורך. צריך לאכול את זה ברצף תוך ארבע דקות. זה לא הרבה זמן, זה לא מעט זמן. לא צריך לאכול בהיסטריה את הכזית. כזית אחד צריך לגמור תוך פחות מארבע דקות. לגמור שני שליש מצה בשלוש וחצי דקות זה ממש לא בעיה. מה שחשוב זה רק לא להפסיק. לא צריך לאכול מהר, לא צריך להיחנק, לא צריך לצחוק. מה? לא בכזית מצווה. אחר כך תוסיף מה שאתה רוצה. בכזית הראשון, בלי מים. זה מסע, לאחר מסע אנחנו אוכלים מרור, שימו לב, מרור זה חצה בדרך כלל, או חריים, כן, עשה, מה רצית? רגע, מה? לא הבנתי, לא שומע. ודאי, בליל פסח חובה לאכול מצה שמורה. אני אגיד לכם בקיצור, מצוות אכילת מצה מקיימים רק במצה שמורה, שנאמר ושמרתם את המצות. אז לפחות צריך לאכול כזית מצה שמורה שמברכים אכילת מצה. ראוי, וכך נוהגים להקפיד כולם, שכל המצות שאוכלים בליל הסדר יהיו מצות שמורות. זאת אומרת, שני הזיתים בהתחלה, גם הכורך וגם האפיקומן. בתוך הסעודה אין הכרח, אבל בליל פסח ודאי כל מצה שאתה אוכל זה מצווה. אז אם אתה אוכל מצה לא שמורה, אתה לא מקיים בזה מצווה. אז ודאי שעדיף בלילה הזה לאכול רק מצה שמורה, כי אז על כל ביס וביס שאתה טועם, אתה מקיים מצווה. אני רוצה לומר עוד משפט אחד על המצווה הזאת של אכילת מצה. כתוב בספרים הקדושים שאכילות המצווה מתקנות את כל האכילות האחרות במשך השנה. זה שיש לנו אפשרות בלילה הזה לאכול את הלחם המיוחד הזה המזין את הנפש, שיש מצווה בכל ביס וביס שאנחנו אוכלים, זה ודאי פועל לקדש את החיים שלנו. הלחם באופן מיוחד הוא נחשב למה שסועד את הנפש של הבן אדם, ואכילת המצה לשם שמיים לקיום המצווה היא מתארת את גוף האדם, את חיוניות האדם, את גבורת האדם, את כל אותם כוחות שנבנים כתוצאה מאכילה, ומתארת את האדם ומסגלת אותו לאכול אחר כך בקדושה ובטהרה כל השנה כולה. אמרתי גם שיש עניין מיוחד להשמיך את סיפור האגדה לאכילת מצה, לא אמרתי אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך, וזה מבטא את חלק מהשקפת החיים הישראלית, שמה שאנחנו חושבים, מה שאנחנו מדברים, זה גם מה שאנחנו עושים, זה מגיע עד למזון שלנו, השלמות הזאת. לגבי שאר ימי הפסח, אפשר מדינה לאכול מצות לא שמורות, אבל צריך לדעת ששיטת הגר"א, שאף על פי שבשאר ימי הפסח אין מצווה לאכול מצה, אדם יכול כל ששת הימים לאכול אוכל אחר ולא לאכול מצות בכלל, אבל מי שאוכל מצה ביום שני ושלישי, אומר הגר"א שהוא כן מקיים מצווה. בלילה הראשון חובה לאכול מצה, ובשאר הימים לא חובה לאכול מצה, אבל מי שאוכל מצה הוא מקיים את המצווה. לכולי עלמא הוא מקיים לאו, לא תאכל חמץ. שלא רוצה לאכול לחם, במקום לאכול לחם הוא אוכל מצה, אז הוא מקיים את הלאו, הוא לא אכל לחם. אבל לפי זה לכולי עלמא. אבל הגר"א מחדש, מה? לא, כי נכון, אבל הוא לא מקיים את זה בקום עשה. יש קיום לאו על ידי זה שאתה לא עושה שום דבר, אבל כשאתה אוכל מצה אז יש לך מעשה חיובי שבו אתה מקיים את הלאו. אתה אכלת פת בלי חמץ. אני מסביר שוב, באכילת פירות אפשר לקיים לאו בשב ואל תעשה, אפשר לקיים לאו בקום עשה. באכילת פירות אתה מקיים את הלאו בשב ואל תעשה, אתה לא אוכל חמץ. אבל כשאתה אוכל מצה, כלומר אתה רוצה לאכול לחם אבל כל לחם אתה אוכל מצה, אז אתה מקיים את הלאו בקום עשה, שזה מעלה יותר גבוהה. אבל הגר"א יש לו שיטה יותר מחודשת. הגר"א אומר שבעת ימים תאכל מצות, זה לא רק אל תאכל חמץ, זה מי שאוכל מצה בשבעת הימים מקיים מצוות עשה מדאורייתא. ולכן בישיבות הרבה אנשים נהגו להקפיד לאכול כל הפסח מצה שמורה, כי אז הם מקיימים מצווה בכל אכילת מצה כל השבוע. תגידו, אבל מצה שמורה יותר יקרה, אז זה עוד יותר מצווה. אם היא הייתה זולה, אז טוב, בסדר, מה אכפת לנו פה לאכול ככה או ככה. עכשיו שיותר יקרה, אז אנחנו יכולים להתאמץ יותר ולקיים את המצווה על ידי מסירות נפש, ולפור שער האגרה זה מצווה יותר גדולה. לכן רבים וכן טובים נהגו לאכול כל שבעת ימי הפסח מצה שמורה, כדי לקיים לפי שיטת הגר"א מצוות עשה מדאורייתא בכל אכילה של מצה במשך כל השבוע.
מה ההבדל בין מצה שמורה ללא שמורה?
מצה שמורה שומרים עליה מרגע הקציר משגיחים מיוחדים שלא תחמיץ, והתורה אמרה ושמרתם את המצות, אל תקריא מצות אלא מצוות. מכאן למדו חכמים שמצה שמקיימים המצווה צריך לשמור עליה משעת הקציר. מצה רגילה לוקחים קמח רגיל ועושים בזה. מצה שמורה זה קמח שנקצר ונטחן במיוחד לצורך מצוות מצה. אז לכן זה יותר יפה. אחרי זה אנחנו אוכלים מרור. מרור אמרתי זה או חסה או חרי. שוב ענייני ברוכת הזומן לשם איכות קודשי האוכלים מרור. מרור לא אוכלים בהסבה, ולבסוף כורך זכר למקדש כהילה. כן עשה אליו בזמן שבית המקדש היה, והיה כורך מצה ומרור אוכל ביחד לקמה שנמה על מצות ומרורים יאכלו. אין לנו קורבן פסח ולכן זה לא מדאורייתא, אבל על כל פנים אנחנו כורכים מצה ומרור זכר לזמן שבית המקדש היה קיים, שהיינו יכולים לאכול את זה עם הפסח.
רגע, יש חובה,
תשימו לב. יש אנשים, אני רוצה לומר לכם מילה כללית על ליל הסדר. יש אנשים שמקיימים ליל הסדר בהתלהבות ובמרץ וכולי, רק לפעמים שוכחים להקפיד על כמה הלכות וזה חבל מאוד. אז צריך להקפיד בליל הסדר לשתות רוב כוס, לשתות רביעית שהיא רוב כוס. צריך להשתדל לאכול שתי זיתים בקורך, לאכול כזית מרור, זה די קשה לאכול כזית מרור, כן, כל זה זה בקושי כזית. לא, צריך לאכול כזית מרור לבד, זה כזית מרור זה קצת יותר מזה, ועוד פעם לאכול אחר כך בקורך כזית מצה שיש בתוכו כזית מרור. כלומר צריך לאכול בסך הכל שני זיתים מרור ושלוש זיתים מצה. מה אתם כל כך נבלים? אפשר לחשוב שאתם מסתפקים ממועד כל השנה ולא רגילים ללעוס שום דבר. טוב, אני אגיד לכם, אני חושב אחר כך שולחן עורך, תכף עדנה מגישה לנו שולחן עורך, תעודת לילה לכבוד אלה שהחזיקו מעמד עד עכשיו. בסוף השולחן עורך אנחנו אוכלים אפיקומן בהסיבה, כמו שאמרתי, וזכר לקורבן פסח שהיה נאכל על הסובה אחרי הסעודה, ואחרי אכילת אפיקומן מותר לשתות מים, לפי המשנה ברורה מותר לשתות תה, יש מקילים גם קפה שחור, אבל שום דבר לא לאכול ולא מעבר לזה לפתנים וכדומה. טוב, אני חושב שאנחנו נעצור כאן, רק באמת שני מילים על ההמשך. ברכת המזון כוס שלישית, שפוך חמתך לגויים, ואחרי זה הלל הגדול. מילה אחת על הלל הגדול. באופן כללי נוהגים לומר שהלל הראשון, כמו שאמרתי, זה הלל על גאולת מצרים. חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא מצרים, ועל זה אנחנו אומרים את ההלל, את פרקי ההלל שלפני המזון. אבל ההלל שאחרי המזון כולו מדבר על העתיד. לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך ועל עמיתך. השם שכרנו יברך בלשון עתיד את בית ישראל. מה, כל המזמורים אחר כך, הלל הזה נקרא, עם כל התוספות שיש בו, הלל הגדול, והוא הלל על מה? על הביטחון בגאולה העתידה. אנחנו מתוך ודאות פנימית מודים להשם, ברוך אתה השם מלך מעולל בתשבחות, מתוך ההכרה שגאולת מצרים נמשכת ותמשיך עד הגאולה השלמה. לכן זה נקרא הלל הגדול, כי הוא מדבר על אותו יום גדול, השם הנורא, שתופיע גאולת ישראל. אחרי הלל הגדול שותים כוס רביעי מארבע כוסות בהסבה, מברכים הפעם ברכה מן שלוש, כי כבר אין את ברכת המזון, וחץ על סידור פסח כהלכתו, ככל משפטו וחוקתו, כאשר זכינו לסדר אותו, כן יזכה לעשות כן יזכה לעשות זרשות תן מעונה קומם כהלנה ממנה וכבוד ההם יתפנה בדואים לציון מרינה בדואים לציון מרינה. שימו לב איך הדגש פה הוא דווקא על חסל סידור פסח כהלכתו ככל משפטו וחוקתו. עם כל התרוממות הרוח, עם כל הלל הגדול, עם כל הארת הפנים שיש ביום הזה, אנחנו שמחים שזכינו לעשות את הסדר כהלכתו כחוקתו. כי כל ההתלהבות וכל ההתרגשות וכל התחושות הפנימיות הם כלום לעומת הדייקנות ההלכתית. כי ריבונו של עולם הוא קבע לנו את המתווה איך דבקים בהשם. וכשעשינו את זה כהלכתו וכמשפטו, על גבי זה כמובן כל התרוממות הרוח והכוונות הגדולות והשאיפות הגדולות. אבל הבסיס הוא שאנחנו עושים את זה כאשר ציווה השם ככל משפטו וחוקתו. כאשר זכינו לסדר אותו, כן נזכה לעשותו, כמובן שהלילה זה רק סדר פסח, אבל זה בלי קורבן פסח, כן נזכה לעשותו, הכוונה להקריב קורבן פסח ולעשות את פסח ממש. עכשיו יש לנו רק סדר פסח, ואנחנו מתפללים שנזכה במהרה בימינו לעשות פסח כהלכתו, ומתפללים לריבונו של עולם ששוכן בעם ישראל, שוכן מעונה, שהוא מציאת מצרים קבע את עצמו ושכנתי בתוך עמי ישראל ולא עזוב את עמי ישראל, קומם קהל הדד ממנה, בקרוב נהל נדעי חנה כנסת ישראל בדויים לציון מרינה. כל המזמורים שאחר כך הם מזמורים מתקופת הראשונים, ונכתבו עליהם הרבה מאוד פירושים, וכתוב בספרים הקדושים לא לחשוב שזה צחוקים, אלא זה דברים מאוד עמוקים. מי שרוצה שיחפש באגדות השונות, יש פירושים מאוד מאוד יפים על המזמורים שבסוף. ועיקר העיקרים, נהגו ישראל קדושים כשמסיימים אגדה של פסח, יושבים ואומרים שיר השירים, מתוך כל התרוממות הרוח והנפש אומרים שיר השירים. יש כאלה יותר חזקים שאחרי זה ממשיכים לספר ביציאת מצרים כל אותו הלילה, ויש כאלה שהולכים לישון כדי שיכולו להתפלל שחרית ברוממות רוח ובכוונה. לילה טוב לכולם.